טוב, ערב טוב לכולם, יישר כוח לכל אלו שבאו, נתחיל. אדם בבית כנסת מזלזל בכולם, בכל קהילה יש טיפוס אחד כזה לפחות, שחצן שממורמר מעצמו אז פורק את זה על אחרים, בזה הוא מעליב, בזה הוא משפיל, לזה הוא אומר עזוב, כולם יודעים מהילדים שלך, כולם יודעים מה שלך שלום בית שלך, כולם יודעים איך העסקים שלך, וכל אחד הוא מזלזל, פוגע, מעליב, מסכסך בין אנשים. מגיע סוף השנה, ערב יום הכיפורים, וגם הוא עושה תשובה. הוא יהודי, והוא חושב קצת על השנה שהייתה, ורע לו בלב. הוא נזכר בראובן שהלך בוכה, עזב את הקידוש, בוכה בגללו. הוא נזכר בשמעון שחוזר כועס על אשתו, בגלל מה שהוא סיפר עליהם בשולחן ליד כולם. נזכר כמה כאב וכמה שלום בית הוא הרס בשנה הזאת, ורוצה לבקש סליחה, אז הוא מתקשר לרב ושואל אותו, רבי, אני, כולם מכירים אותי, אני שימלא שעושה צרות, שהם אחיו לכולם. האם לבקש סליחה זה יעזור, זה יפתור את הבעיה, כל מה שעשיתי השנה הזאת. הרב אומר לו, בוא תשמע. מחוץ לבית שלי יש קרש, עץ, איזה דיק שנשאר מהסוכה, עומד בחוץ. קח 50 מסמרים, תדפוק אותו בפנים. הוא הולך, דופק 50 מסמרים בפנים. עכשיו אומר לו הרב, לך לכל אדם שפגעת בו, תבקש ממנו סליחה, ואחר כך תשלוף מסמר אחד. לך לכולם, תבקש סליחה, תשלוף, הוא עושה את העבודה, 50 איש, מבקש מכולם סליחה, שולף את המסמרים. חוזר לרב, אומר, מה עכשיו? הרב אומר לו, תסתכל על הקרש. את המסמרים הוצאת, אבל החורים נשארו. את העבר אתה לא יכול לשנות. מה שכבר עשית, עוללת. מעכשיו אתה יכול להשתפר קדימה, אבל שתדע שאת החריצים והחיתוכים שפערת, הדברים האלה נשארו והתקיימו לנצח. הגמרא אומרת ביטוי שכולנו מכירים אותו מהחיים, מאי דהווה הווה. מה שהיה, היה. את העבר אי אפשר לשנות. העתיד בידיים שלנו. אבל מה שקרה, קרה. למציאות יש חיים משלה, ומה שקרה אי אפשר לשנות. ולכן כל אחד מאיתנו סוחב מאגר של משקעים מהעבר, שכל פעם שהוא נזכר בהם הוא רוצה למשוך את השפתיים, טעויות שהוא עשה בגיל 16, בגיל 18, בגיל 20, בגיל 25, אדם שחזר בתשובה ונזכר בכל מה שהוא עשה, ובא לו להיכנס למכונת זמן, ואם הוא היה יכול לשכתב את העבר ולכתוב מחדש את ההיסטוריה, ואי אפשר. ומה שאנחנו רוצים לשאול היום, זה מה עושים עם העבר? האם אפשר לשנות את מה שכבר קרה? דברים שכבר קרו וטעית וחטאת ופגעת והשפלת והכאבת וצברת שק של אבונות וחזרת בתשובה והלכת קדימה, אבל מה עם מה שעם העבר, מה שכבר היה? מה אפשר לעשות? שאלה מאוד מאוד גדולה, לכאורה העבר עין, העבר אינו בידינו, אי אפשר כבר, הוא כבר קרה, מה אתה עושה עם מה שכבר קרה? אנחנו רוצים לדבר על תפיסה יהודית מאוד מאוד מעניינת, איך אפשר לשנות את העבר וכמובן בעקבות החוטא הגדול בהיסטוריה, בעקבות פרעה. אני רק אספר סיפור מאוד מאוד מרשים מהגמרא, עד כמה העבר כואב, עד כמה כל אחד מאיתנו סוחב מטען מהעבר, מקווה שהוא תיקן אותו, וכשאתה מגלה שלא תיקנת וזה עומד באוכריך, זה המשבר הכי גדול שיש. כשאתה מבין שהדברים האלה לא הולכים לשום מקום, והטעויות שלך אורבות לך באיזשהו מקום ומחכות. הגמרא מספרת סיפור שהרבה פעמים הזכרנו אותו, על רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן היה, איך נאמר, מרא דאתרא דארץ ישראל. הרב של ארץ ישראל, מחבר התלמוד הירושלמי, איש מרשים ויפה תואר, גדול הגדולים בכל מובן שהוא. רבי יוחנן שוחה במאה ירדן. היה איש מאוד מרשים, מאוד יפה תואר. מולו, בר שמעון בן לקיש, היה ראש הגזלנים, בירושלים או בגליל, איפה שהיה. הם נפגשים, המפיונר הזה עם הרב, נפגשים יחד שוחים בירדן, לשניהם מזמן. מפיונר הזה, בשמעון בן לקיש, אומר לרב, רבי, יופייך לנשים. רבי, אתה צריך להסתובב ברחוב, בישיבה אין מה לעשות עם היופי שלך, לא חבל עליו. אומר לו הרב, חילך לאורייתא. את הכוח שלך, תביא אותו לבית המדרש. אתה, את הנחישות שלך, את האומץ שלך, ללכת ללסתם בריאות, לא לפחד מאף אחד. אם תבוא לישיבה, אתה תהיה גדול. ואומר לו רבי יוחנן, אתה אומר שאני יפה, אחותי יפה ממני, ואם אתה תבוא לבית המדרש, אני אעשה שידך. תחשבו, אני יודע, אנחנו קוראים עכשיו בכותרות על איזשהו אדם שנידון בבית המשפט בתקופה הזו, אני לא רוצה להזכיר את שמו, מסוכן אפילו להזכיר את שמו. תחשבו שיבוא הרב הראשי ויגיד לו, בוא לבית המדרש, ואנחנו נחזיר אותך בתשובה, זאת לא סופה, וככה רבי יוחנן אומר לו. ושמעון בן לקיש הופך להיות ריש לקיש, וכל התלמוד זה מחלוקות בין רבי יוחנן לריש לקיש. וריש לקיש הופך להיות גדול הגדולים, ומתווכח, ומתחתן עם אחותו של רבי יוחנן, והופך להיות גיסו, הסמל של בעל התשובה. חולפות שנים, אינני יודעים כמה, אבל הרבה מאוד שנים שאף אחד כבר לא זוכר מאיפה הוא בא. כולם יודעים שהוא ריש לקיש, החבר של רבי יוחנן, גיסו של רבי יוחנן. ואז יום אחד אומרת הגמרא, היה ביניהם ויכוח. ויכוח הלכתי פשוט שיש כמוהו 10 בכל יום. ויכוח על אגם, על כלי, ממתי מקבל טומאה. כלי ברזל, מתי הופך להיות כלי שמתחיל לקבל טומאה. רבי יוחנן אמר, מי שמוציא אותו מהאש, סיימים להכין אותו, מוציאים אותו באש, לקבל צורה, תחת, דיברנו, נדבר גם היום. מוציאים אותו מהאש, הוא כלי, מקבל טומאה. אומר לו ריש לקיש, חברי היקר רבי יוחנן, יש עוד משהו. אחרי שמוציאים אותו מהאש, מכניסים אותו למים, לקרר אותו, לייבש אותו. אז רק אז הוא הופך להיות כלי. אומר רבי יוחנן, טוב, אני לא מתווכח איתך על הכנת כלי מלחמה, כי זה המקצוע שלך. מה אני יודע? אני בחור ישיבה. אבל אתה יודע איך מכינים כלי מלחמה כאלו. אומר ריש לקיש, נרד לו הצבע מהפנים, ברגע אחד הפסיק הוויכוח, ברגע אחד הפסיקו הבדיחות, והוא אומר לרבי יוחנן, אז מה יצא? שם הייתי ראש ופה אני ראש, או פה אני ראש ושם הייתי ראש. מה הרווחתי בכל המהלך הזה, בכל החילוף הזה? ואומרת הגמרא שריש לקיש הגדול, שיכל ללסתם בריאות ויכל הכל, נכנס לדיכאון, ועזב את הישיבה ולא יצא מהמיטה, עד שחלה ומת. ורבי יוחנן, בעקבות שראה מה שקרה, וגם נשאר בלי חברותה, גם הוא נטרפה עליו דעתו, השתגע ועזב את הישיבה ומת. וזה היה הסוף של שני החכמים הגדולים האלה. עכשיו כל אחד שקורא את הסיפור מתפלא. אז אמר בדיחה. אז אמר לך, אתה מבין בכלי מלחמה. אנחנו אומרים כל יום 20 בדיחות כאלה. בפרט שרבי יוחנן מאוד העריך את ריש לקיש. הגמרא מספרת שרבי יוחנן לא חזר לעצמו כי לא הייתה לו חברותה. הוא אמר, איפה אני אמצא חכם כמו ריש לקיש? אמרו לו, מה הבעיה? יהיה חכם אחד בישראל? בעם ישראל כל יהודי הוא חכם. הביאו את אלעזר בן פדת, שהיה גדול החכמים, שכל אמרה שרבי יוחנן היה אומר, אלעזר בן פדת היה מביא 24 ראיות. ראיה מהתנך, מהתורה, מהנביאים והכתובים, שרבי יוחנן צודק. אמר רבי יוחנן, בחייך, איפה אתה ואיפה ריש לקיש? אתה מביא לי 24 ראיות, הוא היה מקשה עליי 24 קושיות. זאת אומרת שרבי יוחנן סבר שריש לקיש יותר חריף ממנו, יותר עמקן ממנו. אז אמר לך איזה בדיחה, מה קרה? האמת היא שעומק העניין הוא שריש לקיש נפגע, כי הוא הבין שבאיזה מקום אתה לא יכול לשנות את העבר. שלפחות לדעת רבי יוחנן, אתה חושב שחזרת לישיבה ואתה הפכת להיות ריש לקיש. התדמית הזאת, ההיסטוריה, המעשים שכבר נעשו, המציאות שכבר קיימת, אי אפשר לשנות אותה. והוא לוקח את זה ללב, אין לו טעם לחזור לעצמו. אם העבר עוד עורב לו, אין לו טעם לחזור לעצמו. אז מה שאנחנו רוצים לראות, אנחנו יודעים שרבי יוחנן לא צודק בזה, ואפשר לשנות את העבר, ונקרא אמרה של ריש לקיש בעצמו, שאומר שאפשר לשנות את העבר, זאת כל התפיסה היהודית, ואנחנו נרצה היום לשאול מה ההיגיון פה. יושבים פה מהנדסים, טכנאים, אנשים שקצת מבינים במציאות, יודעים שמה שהווה, הווה. אפשר להגיד תיאוריות בבית המדרש, אבל את העובדות אי אפשר לשנות. אז בואו נקרא מאמר ראשון, אולי המאמר הכי מפורסם בנושא תשובה, שריש לקיש בעצמו, איך שהוא מסתכל על העבר שלו, הוא מנסה לחשוב שהעבר שלו יתהפך, וננסה לשאול מה ריש לקיש מתכוון, איך אפשר בכלל לשנות את העבר, הרי המציאות כבר הייתה על כל מגרעותיה, אין מה לעשות. נקרא יומא פיזיים, סוף מסכת יומא, המסכת הגדולה של יום הכיפורים, יומא, היומא, היום הגדול של ראש, של יום הכיפורים. אמר ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כשגגות. אדם שחטא, נו, החטא קיים, מה תעשה? אכלת לו כשר. חס ושלום, הרגת מישהו, פגעת במישהו, הדברים כבר נעשו, הבן אדם מת, אין מה לעשות, אין לו חיים, המשפחה שלו לא תראה אותו יותר. אומר ריש לקיש, על ידי התשובה, הזדונות, מה שעשית במזיד, הופך למפרע להיות שגגה. על ידי התשובה, זה הופך למפרע להיות בשגגה. אז אפשר לשנות את העבר. שנאמר, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. כשאתה שב, אז הקדוש ברוך הוא אומר שרק כשלת. הוא מבין שזה לא מזיד, אלא זה שוגג, טעית. היינו שהאבון נקרא רק בשם מכשול ולא מזיד. אומרת הגמרא, והרי אמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כזכויות. הרי במקום אחר ריש לקיש אמר שהתשובה לא רק שהופכת את העבר לשוגג, אלא הופכת את העבר לזכות. אתה עוד מקבל שכר. אם שבת בתשובה על העבר, אתה עוד מקבל תשובה, מקבל שכר על הדברים הרעים שעשית. שנאמר הוא בשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה, עליהם יחיה. על הרשע הוא עוד יחיה, הוא עוד מקבל על זה שכר. לא קשיא, כאן בתשובה מאהבה. כשאדם חוזר בתשובה מרצונו, מאהבה, לא כי מאיימים עליו במס הכנסה, והוא אומר מי יודע מה קרה, אז הוא עושה חשבון, שהוא פעם היה משהו לא בסדר, והוא חוזר בתשובה. לא. אם אדם חוזר בתשובה מאהבה, מרצונו הטוב, בא מצד עצמו להתעורר ביוזמתו, אז הזדונות נעשים כזכויות. אם הוא מתשובה מהירה, כי הוא בלחץ, כי הוא צריך את הקדוש ברוך הוא, אז הזדונות נעשו רק כשגגות. אבל כך או כך, מה שאנחנו רוצים להבין בשיעור, איך אפשר לשנות את העבר? הרי אין דבר יותר תמוה מזה. אתמול פגעת למישהו בבית הכנסת. אתה יכול להגיד לו, תשמע, מהיום נהיה חברים. התבגרתי, הבנתי שטעיתי, מהיום נהיה חברים. אבל הפצע של אתמול לא ילך. הפצע של אתמול קיים, אז מה פשט בזה? איך בעל תשובה אמור להתייחס אל העבר שלו? הנה הקושייה העצומה של ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, לפני גירוש ספרד, רבי יוסף אלבו ממש 50 שנה לפני גירוש ספרד, היו אז בספרד שני ענקיים או שלושה ענקיים, היה את האברבנל כמובן, היה את עקדת יצחק, רבי יצחק הרמה, והיה את רבי יוסף אלבו שכתב את ספר העיקרים, הוא ניסה לנסח את עיקרי היהדות בכמה עיקרים, את כל מחשבת היהדות בכמה עיקרים חשובים, כדי שיהיה יותר קל להתמודד עם הוויכוחים של הנוצרים, של הכנסייה, כל מה שהיה שם. אז הוא כותב, בעניין התשובה ישנו ספק גדול. הוא אומר, אני לא יכול להבין את כל הפילוסופיה של התשובה. בא ריש לקיש ואומר לי, חזרת בתשובה? לא רק שמהיום הקדוש ברוך הוא יאהב אותך, הוא גם יאהב אותך על העבר. גם העבר משתנה. איך אפשר? למה? אתה יכול לבנות בית שנחרב? אתה יכול להחזיר שבת שחוללה? אתה יכול להחזיר אדם שמת? מה זה יעזור שתבקש תשובה? תבקש תשובה. אז מהיום יפתחו דף חדש. אז אני מוכן לשכוח את מה שהיה. אבל לזכור את מה שהיה ולראות אותו באור חיובי? איך אפשר? הרי בעניין התשובה יש נוספה גדול. אחר שנעשית העבירה בפועל, מה תועיל התשובה בחרתה ובבידוי? וכי ההורג את הנפש או המחלל את השבת, תשוב נפש הנרצח? או השבת המחוללת תשוב ותשמר? הרי זה סותר למי דומה, סליחה, למי שסתר הבית וחוזר ובונה ובדיבור בפיו. באתי לך הביתה, שברתי לך את הבית בעצבים, אחרי זה אני אומר לך, אתה יודע מה, אני מתחרט. יפה שאתה מתחרט, אבל הבית לא ייבנה. אני צריך בית לגור בו. אז מה עשית? אתה בא וחוזר בתשובה, אבל העבר עבר, המי דהה והאהבה זה כבר היה. אז אנחנו רוצים להבין מה הפשט שתשובה כוחה כל כך מופלא לעשות את הדבר הבלתי רגיל ולשנות את הכיוון של ההיסטוריה. לשנות את הכיוון של השעון, לא ללכת קדימה אלא ללכת אחורה. כן, יש לאדם את האפשרות לשוב אחורה בזמן, להיכנס למכונת זמן ולשנות את העבר. מה הפילוסופיה של התשובה? מה מונח כאן? אוקיי, כמובן הנושא שלנו זה פרעה, מכת ברד. פרשת וירא, הגלגל מתחיל להתהפך. אחרי 86 שנים נוראות, נחשוב, אנחנו רגילים ל5 שנים אושוויץ, נחשוב 86 שנים אושוויץ. נחשוב שהשואה נמשכת 86 שנים, וזה מקום שכל עם ישראל נמצא בו, אין לאן לברוח. עבודת פרך, הגברים לא בבית. פרעה אומר, וימררו את חייהם, הגברים עובדים עבודת פרך מבוקר עד ערב, בלילות הם לא חוזרים הביתה, גם אם הם חוזרים, הם נופלים במיטה בדיכאון, אין להם כוח לראות אף אחד, החיים בזבל. הנשים צריכות לברוח עם הילדים, כי החיילים המצרים תופסים את הילדים, את הבנים, זורקים אותם ליאור. וככה זה נמשך הרבה מאוד שנים, 86 שנים, אין חיים. פשוט צעקות וצרחות, עם ישראל צועק וצורח, ואז מגיעה פרשת וירא, והגלגל מתהפך. משה רבינו מגיע למצרים, אומר לפרעה, בובלה, שלח את עמי ויעבדוני, יאללה, טרנספר, תוציא אותם מפה. סבלו מספיק, תשחרר אותם. פרעה אומר למשה, תגיד לי, משעמם לך? מי אני נראה לך? חבר שלך, לך מפה. ומשה אומר לו, לא, אני אתם תשחרר את עם ישראל, ומתחילות מכות. הם פותחים את הברזים, אין מים, המים הופכים לדם, הם פותחים את התנורים, התנור מלא צפרדעים, הגוף מתגרד בכינים, דבר, בעלי חיים נכנסים, בעלי החיים מתים, אז פרעה נשבר לרגע, אומר, תפסיקו את המכה, אני משחרר אותם, והם מפסיקים את המכה, והוא חוזר לסורו. ואז מגיעה המכה השביעית, שזה הנושא שלנו, המכה האחרונה בפרשה. יש רמז יפה שאומר, הרי היו 10 מכות. נכון, כתוב שכשפרעה הגיע למעלה, מלאך המוות שאל אותו, נו, איך היו המכות? 10 הם היו. היו 10 מכות, אז החלוקה היא ששבע אצלנו, שבע אצלנו בפרשה, ושלוש בפרשה הבאה. יש לזה רמז שהמילה בו, בגימטריה 3, בגימטריה ג', בפרשה הבאה יש 3 מכות, אצלנו יש 7 מכות. המכה השביעית, ברד, הייתה מכה כנראה מאוד מאוד משמעותית, יותר מכל קודמותיה. איך אנחנו יודעים, וזה הנושא שלנו, פעם ראשונה שפרעה נשבר, שפרעה מתמוטט ואומר את המילה חטאתי. חטאתי, השם, איך הלשון? השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. עד עכשיו הוא לא אמר חטאתי, הוא אמר את מה שכולנו אומרים. ריבונו של עולם, רק תעשה אותי בריא ואני חוזר בתשובה, ואז הוא עושה אותך בריא. נו, הבדיחה ידועה ולעוסה. הבדיחה ידועה ולעוסה על אותו יהודי שנכנס לתל אביב 10 בבוקר. הפגישה של החיים שלו, 2:50, הוא נכנס לתל אביב. הוא כבר 10 שנים מחכה למשרה הזאת, בסמנכ"ל הבינלאומי. 2:50, אין חנייה, אם הוא מאחר, אין מצב, לא יקבלו אותו. 9:50, הוא מרים את העיניים, איפה ימצא חנייה בתל אביב, ו9:50 בבוקר. הוא אומר, ריבונו של עולם, אם אתה מסדר לי עכשיו חנייה, חוזר בתשובה, מתחיל לשמור שבת. הוא לא מסיים את המשפט, המכונית שלפניו פתאום מאותתת ויוצצת, ויש לו חנייה. הוא מכנה ואומר, אלוקים, לא צריך, הסתדרתי לבד. אז ככה זה כולנו. פרו, רק תשחררו אותי ואני משחרר אותם. משה מפסיק את המכה, ופרו חוזר לסורו. במכה השביעית, פעם ראשונה קרה שם משהו שמוטט אותו. בפעם הראשונה פרו אומר, חטאתי, השם הצדיק, לא הייתי צריך להתחיל עם הקדוש ברוך הוא. הוא גדול עליי, לא הייתי צריך להתחיל איתו. הייתי צריך באמת להבין שיש איזשהו מנהל לכל העסק הזה, ולהיזהר ממנו. הייתי צריך להיזהר, לא להתחיל עם אלוקים, להבין שזה לא הליגל שלי, ולשחרר אתכם מיד. נקרא, וישלח פרו, מובא מספר 2, ויקרא למשה ואהרון, ויאמר עליהם, חטאתי הפעם. השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. העתירו אל השם, ורב מיות קולות אלוקים וברד, וישלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד. למה? כל המפרשים מנסים להבין מה קרה. אם אין לך מים בברזים, אתה לא נבל. יש דם, אתה לא נבל. צפרדע בעוגות, אתה לא נבל. הגוף מגרד בכינים, אתה לא נבל. בעלי החיים נופלים ומתים. פיח, הגוף קביעות, שכין, אתה לא נבל. מה קרה בברד פתאום ששבר את רוחו? אז א', הברד זה היה פשוט פלא, על טבעי, שאין בכלל, אין לנו אפילו דרך לצייר את זה, לא רק לא להבין את זה, אפילו לדמיין את זה בפנטזיה אנחנו לא יכולים. זה היה ברד וגשם שיורדים מהשמיים ואש מתלקחת בתוכם. ההפכים הכי גדולים בעולם זה אש ומים. האש מחבה את המים, המים מחבים את האש, נכון? תלוי מה למעלה. אם המים מלמעלה, אז האש תעדה אותם. תלוי אם יש הפסק לי. אם לא, המים יחבו את האש. אלו שני ההפכים הכי גדולים שיש. ושם במצרים, הברד והמטר יורדים מהשמיים, והאש בוערת בתוכם. אז א', הפלא, הנס, הוא רואה שהקדוש ברוך הוא שולט על הטבע פשוט. הוא רואה שהטבע לא טבע. שאם הקדוש ברוך הוא ירצה, הקרח יבער. אז זה כבר שבר אותו. אבל מעבר לכך, אומר הכלי יקר, היה פשוט בתוך הברד הזה, את כל סוגי המכות, המיטות האפשריות. זה היה פשוט מכה של חורבן, שהחריבה את מצרים וגרמה להרס נורא. הברד, זה היו אבנים גדולות, פשוט נפלו על הראש של האנשים וגרמו למוות. יש היום, גם היום שערות כאלה לפעמים, שברד יכול להקות בן אדם בראש, להרוג אותו. הם אבנים גדולות שנפלו בראש של אנשים ופגעו להם בראש, ומעבר לכך האש שירדה, גם היא קילתה את מצרים, אלה היו מכות מאוד מאוד חמורות שגרמו פשוט לנזק נוראי. כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי, ככה נאמר על הברד, כל מגפותיי. אומר רק לי יקר שתדע לך שבמכת ברד היה כמו 4 מיטות בידים. סקילה, שריפה, הרג וחנק, הכל היה בתוך המכה הזאת. מצינו במכת הברד דוגמה לכל 4 מיטות בידים. סקילה באבנים, אבני הברד זה היה כמו סקילה באבנים, שריפה באש מתלקחת, הרג כתוצאה מהאבנים והאש, וחנק על ידי המים. כל כך הרבה מים שחנקו את האדם, חנקו את הבהמה. וחנק בריבוי מטר שירד עם הברד, כי אולי נטבעו קצתם בשדה במטר הברד. אז באמת המכה הזאת הייתה מטורפת, ופרעה נשבר וחוזר בתשובה שלמה ואומר, חטאתי. באמת, מבחינה הלכתית זאת נקראת תשובה. ואז קורה דבר מאוד מעניין. משה מבקש מהקדוש ברוך הוא, פרעה מתחרט, תוריד ממנו את המכה, תסיר אותה. וכאן יש בתורה לשון מאוד מעניינת, וכל אחד אמור לחשוב על זה לבד. בואו נתאר את הסיטואציה. יורד ברד ומטר זה לעפות מהשמיים, אי אפשר לחיות. ואז משה אומר, ריבונו של עולם, תעצור את המכה. אוקיי. מה קורה עם כל הברד והמטר שכבר ירד מהשמיים? הרי לוקח זמן מהרגע שהברד והמטר יוצא מהעננים, עד שזה מגיע למטה. עכשיו, אם אני מבקש עכשיו לעצור את הגשם, אוקיי, אז מי עכשיו לא יצא עוד גשם מהעננים? אבל מה עם הברד והמטר שהם כבר בדרך? מה עם הגשם שהוא בדרך? אומרת התורה לשון כזה. ואני ממשיך הלאה, ויצא משה מעם פרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל השם, ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתך ארצה. על הקולות והברד מה נאמר? ויחדלו, נעלמו. ומטר לא ניתח ארצה. לשון מאוד חריג שאין כמוהו. בדרך כלל מה צריך להיות כתוב? מטר לא ירד ארצה. זה הלשון. הגשם לא ירד. מטר לא מוריד הגשם. הגשם לא ירד היה צריך לומר. מה כאן נאמר? מטר לא ניתח ארצה. מטר לא ניתח לארץ. מה התורה מתכוונת עם הלשון הזה? מטר לא ניתח לארץ. אז רש"י מביא שני פירושים, והנושא שלנו זה הפירוש השני. רש"י מביא שני פירושים מאוד מעניינים. מה קרה לגשם? אחרי שפרעה ביקש סליחה, אחרי שמשה ניסה לעצור את המכה. רש"י, פירוש ראשון לא הגיע, ואף אותם שהיו באוויר לא הגיעו לארץ. אלא מה? נותרו תלויים ועומדים באוויר. פירוש ראשון, המטר שירד מהשמיים לא הגיע לארץ. אז מה אני מבין אם הוא לא הגיע לארץ, איפה הוא נשאר? נותר תלוי באוויר. המטר, הגשם, נותר תלוי באוויר. ומנחם בן סרוק, מנחם בן סרוק זה היה, איך נאמר, הבלשן הראשון בהיסטוריה, המילונאי הראשון בהיסטוריה. כבר רש"י הכיר אותו. הוא היה עוד לפני 1,000 שנה, אם רש"י כבר הכיר אותו, הוא כתב את המחברת. המחברת זה ספר המילון העברי הראשון. אז הוא, איך הוא מתרגם את המילה התחה? הוא מנחם בן סרוק חיברו עם הפסוק כהיתוך כסף, לשון יציקת מתכת. הגשם, הוא יוצא מהעננים, ואז הוא מקבל תכונה של התחה. מה זה התחה? התחה זה תכונה של נזילה, תכונה של שפיכה. אתה לוקח חומר מוצק ומתיך אותו, מתיך אותו בחום, באש, מה קורה לו? המוצק הופך לנוזל. אומר מנחם בן סרוק, מה שקרה לגשם, הוא מטר לא ניתח ארצה, הוא הפסיק לנזול. אם הוא הפסיק לנזול, מה קרה לו? הוא פשוט התייד ונעלם. אז אני מסכם, לפירוש הראשון ברש"י, הגשם ירד, אבל פשוט לא הגיע לארץ, נותר תלוי באוויר. לפירוש השני, הגשם פשוט הפסיק לרדת, אלא מה? התאייד ונעלם. אז שוב, הפירוש הראשון, וזה מה שחשוב לנו, הגשם נותר באוויר, והפירוש השני לא נשאר מהגשם כלום. ברגע שמשה אמר לעצור את, ביקש לעצור את המכה, גם הגשם שכבר היה בדרך, נעלם והתפוגד, לא נותר כל זכר ממה שהיה. את שני הפירושים האלה ברש"י יש גם כן בראשונים, נקרא, רבנו בחיי אומר, אחר שירד מן השמיים, עמד בין השמיים לארץ. כמו איזה פירוש ברש"י? כמו הפירוש הראשון. רבי אברהם בן הרמב״ם אומר שהמטר נמנע מתחילת ירידתו. מה שרש"י בעצם עם הפירוש השני אומר לנו דבר מדהים. ואנחנו רוצים להבין מה רש"י מתכוון, למה הוא אומר את זה. הוא אומר, תראה, נכון שהגשם ירד מלמעלה? אבל ברגע שפרו ביקש סליחה, לא נותר ממנו כלום. לא נותר אפילו זכר שפעם פרו חטא. לפי הפירוש הראשון, ברגע שפרו ביקש סליחה, הגשם נותר באוויר. אז אמנם אתה ביקשת סליחה, אבל החטא שלך נותר קיים. כל מי שהגיע למצרים ראה גשם באוויר, שאל מה קרה, אמרו לו, המלך שלכם. אמר לקדוש ברוך הוא 7 פעמים לא, הקדוש ברוך הוא יראה לו מה זה. לפי הפירוש השני, ברגע שהגשם ירד, ברגע שפרו ביקש סליחה, לא נותר רושם מהחטא. כי דעתו של ריש לקיש, שזדונות נעשו לו כשגגות, זדונות נעשו לו כזכויות, אחרי שאדם מבקש סליחה, לא נותר שום דבר מקודם. שוב פעם אנחנו שואלים, מה מונח? מה רש"י רוצה לרמוז לנו בעניין הזה, שהוא בא ומביא פירוש שני, לא מסתפק בראשון, חשוב לו לומר לו, דע לך שהתפיסה היהודית היא, שברגע שאתה מבקש סליחה, לא רק העתיד משתנה, אפילו העבר משתנה. אפילו מה שהיה כלא היה. אפילו מה שהיה עד כדי כך, שאפילו הטיפות שהיו בדרך נעלמות, מתעידות, מתפוגגות, לא נשאר שום זכר לחטא. היכולת של האדם על ידי בקשת הסליחה. טוב, זה סמל, זה סמל.
כן, אבל בני ישראל עדיין שם, עדיין בצרות, עדיין...
אתה שואל למה האמינו לו?
לא, כי עדיין החטא של פרעה הוא באלוהים.
אתה יודע מה, אני ממשיך את ההערה הבאה, אולי זה... אתה יודע, בגלל מה שאמרת, אני רק אפתח הערה קצרה בסוגריים, אנחנו רוצים להמשיך עם הנושא הזה, שוב על הפילוסופיה של התשובה, איך אפשר לשנות את העבר עד כדי כך, שאפילו המטר שבדרך נעלם, כסמל לכך, ששום דבר לא נותר, שכחו. אתה מעלה נקודה מאוד נכונה, מסרנו לה לפני כמה שנים שיעור, לא נוכל להיכנס לזה היום, אבל אני רוצה להעיר את זה, כי זה חשוב לנו לעניין. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, למה הקדוש ברוך הוא האמין לו? או בסגנון אחר, למה היו צריכים את 10 המכות? מה כל אחד מאיתנו היה עושה? אתה רוצה לשחרר את ישראל ממצרים? מה תעשה? תשלח ישר את הנשק הגרעיני. אם יש לך בארסנל נשק גרעיני, מה אתה שולח פצמרים? הפצמרים ישברו אותו, מה אתה שולח קפצונים?
מלחמה בעצימות נמוכה.
בשביל מה אתה מתחיל בעצימות נמוכה? זה פרעות, הרי העם שלך סובל. תגיד לי, מול היטלר התחילו בעצימות נמוכה? כל רגע שאתה מוותר לו, לדאבוננו הם לא נלחמו בכלל הרי. עד 43, עד הם בכלל לא נכנסו. אבל כשהם נכנסו, האמריקאים נכנסו עם כל העוצמה שהם יודעים להיכנס, כי כל רגע נשרפים אנשים, אז מה, אתה מרחם עליו? מה פתאום הקדוש ברוך הוא נתן 10 מכות? זאת השאלה הגדולה שכל אדם, פרשת וירא, זאת השאלה הראשונה שצריכים לדון בה. בגן זה היה נורא מצחיק, נורא כיף, לקרוא על הדם, על הצפרדע, לליל הסדר זה בשעשע, לשבת עם הילדים, לראות באגדה את הציורים, לחשוב שהם פתחו ברזים ויצא להם דם, צפרדעים נכנסו לתנורים, זה מאוד יפה. אבל הקדוש ברוך הוא לא גננת. ומה פתאום הקדוש ברוך הוא משחק איתם את כל המשחק הזה? מה הוא היה צריך לעשות? ישר לתת מכת בחורות או לחילופין. אתה יודע מה? לא להפסיק את מכת דם. עד שאתה לא קם ומשחרר את ישראל ממצרים, לא היו מים בברזים. הוא מפסיק, מאמין לו, ושוב מפסיק, ושוב מאמין לו, ושוב מין גננת כזה, הלוך וחזור. מה הרעיון? להתעלל, כך כתוב בפרשת בו. כי אני התעללתי, אבל מה באמת הרעיון? מה באמת הרעיון שלה להתעלל? ואם זה יהיה כל הזמן ככה? בפרט שזה יצריך את הקדוש ברוך הוא לעשות הרבה ניסים. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא מוכר ניסים במכולת. כולנו היינו רוצים הרבה ניסים. היינו רוצים לקום בבוקר ולגלות שחשבון הבנק יתעשר ב1,000,000 דולר בלילה. היינו רוצים לקום בבוקר לראות שכל הילדים מתחתנים, וכל הנשים יולדות, בכל המשאלות מתגשמות, אבל זה לא עובד. אנחנו חיים בעולם של טבע, לא בעולם של נס. זה העולם שהקדוש ברוך הוא ברא. אז למה הוא מייצר כל כך הרבה ניסים עם כל 10 המכות? ראיתי פעם פה בווידאו, קטע מאוד יפה, שעובר יהודי אצל הרבי בדולרים, יהודי מבוגר, ומבקש מהרבי ברכה, הוא צריך לעבור ניתוח, והוא מבקש ברכה לניתוח. אז הרבי אומר לו שהתייעץ עם הרופא הזה והזה. אז הוא אומר לרבי כאילו בתרומת, הוא הרשה לעצמו, כנראה הוא היה מקורב, אז הוא שכח לדבר בחוצפה, חסיד לא מדבר בצורה כזו. אז הוא אומר, רבי, ללכת לדוקטור, אני יודע לבד, אני רוצה ברכה, שיהיה בסדר, כאילו התחלפנו תפקידים, אני מבקש ברכות ואתה שולח אותי לרופאים. אז הרבי ענה לו תשובה מאוד יסודית. מה אכפת לך שזה ילך בדרך הטבע? בוודאי שהברכה באה מהקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא קבע שבשביל ברכה גדולה צריכים רופא טוב. ככה הוא בו ברא, שככל שהרופא יותר גדול, המלאך שבא איתו יותר גדול. ככה זה הוא ברא את העולם הזה. שהוא מחביא את הברכות שלו בדרכי הטבע. יש הר"ן, מביא לזה דוגמה מאוד יפה, מסיפור מפורסם בנביא שכולנו מכירים, ואישה אחת מנשי בני הנביאים, סיפור מפורסם בנביא על אישה, אשתו של עובדיה הנביא, שבעלה מת והשאיר חובות גדולים, והיא פוגשת את אלישה, ואומרת, עבדך אישי מת, בעלי מת והשאיר הרבה חובות אצל אנושים, גם היה שם משהו כפור. והם עורבים עליה, רוצים לפגוע בה. אז הוא אמר לה, מה יש לך בבית? אז היא אמרה, כלי, מעט שמן, קצת נשאר שמן, נתגן חביתה על הילדים, זה מה שנשאר. הוא אומר, וכלים ריקים יש? היא אומרת, כן, תאספי את כל הכלים הריקים. אספה את כל הסירים, את כל המחבטות, את כל הקערות, את כל הגיגיות, כל מה שהיה בבית. הוא אומר לה, עכשיו קחי מהשמן ותשפחי. ושפחה 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 ושפחה, והשמן לא נגמר. ממלא את הסירים וממלא את המחבטות, ממלא את הגיגיות, טיפת שמן, וזה לא נגמר. והלכה ומכרה את השמן והחזירה את החובות. שואל הרן, אני לא מבין. אז שהיא הוריד לה גשם של שמן מהשמיים. מה היא צריכה לשפוך ככה מהבקבוק שלה? הרי כל אחד רואה שזה נס. הרי ברור שאין פה שיש פה 50 סמק. אז מה אתה ממלא כמויות ליטרים על ליטרים של שמן? אז בשביל מה צריכים את המשחק? תרים את הידיים, הרי אחר כך הוא מחיה מתים אלישה. אז מה זה בשבילו להוריד שמן מהשמיים? אז בקש שהכלים יתמלו בשמן. והוא אומר מכאן שאפילו שהקדוש ברוך הוא עושה נס, הוא מחביא אותו בדרכי הטבע. הוא אומר לה, תשפחי שמן, שאולי יבוא מישהו ויגיד, לכי תדעי, אולי היה הרבה שמן. אפילו כשהוא עושה נס, הוא מחביא את זה כמה שאפשר בדרכי הטבע, איכשהו שלא יראו את הנס. ופתאום הוא מגיע למצרים, ושנה שלמה, כמו שדיברנו פעם, של ניסים שלא נגמרים, מה רעיון, אכפת לך רק שאני אקרא את השאלה במובן מספר 3, שואל השמות רבה, וכי לא היה יכול הקדוש ברוך הוא להציל ישראל מיד מצרים במכה ראשונה? מה זה הצגה? זה סרט. סרט של 10 מכות, יואללה, כל מצרים מתהפכת, הקדוש ברוך הוא מפרק את הטבע לגורמים. זאת לא דרכנו. אנחנו לא חיים בעולם של נס, אז מה פתאום? אז רציתי לומר וורט, וזה רק כהקדמה לנושא שעליו אנחנו מדברים. האמת היא שהמכות לא נועדו רק בשביל מצרים. אברהם אמר להתעלל בהם, זה כתוב בתורה, זה בוודאי נכון. אבל המכות נועדו הרבה בשביל ישראל. שאנחנו נדע מי הקדוש ברוך הוא. איך אומרים, המכות לא נועדו להוציא את ישראל ממצרים, אלא להוציא את מצרים מישראל. להוציא את האמונות המצריות, את התפיסות שאנחנו נדע, שיש השגחה, שההשגחה מעורבת ברמת הפרט, היא רואה מרשע ומצדיק, מיהודי ומגוי, לזה יהיה דם ולזה יהיה מים, לזה יהיה מה לשתות ולזה לא יהיה מה לשתות, וכל הטבע הוא משחק איתו. ואני רוצה לומר פה וורט מהבעל שם טוב, ראיתי אותו הרבה פעמים בציטוט באיזה ספר, אני לא יודע איפה זה כתוב, חיפשתי, לא מצאתי, אני אשמח אם מי ששומע אותנו, מי שרואה אותנו, שימצא לי את המקור הזה. אבל ראיתי וורט של הבעל שם טוב, שהוא אומר, הפסוק בירמיהו אומר, אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה, ובישראל ובאדם. שמת אותות ומופתים במצרים, בישראל ובאדם. שואל הבעל שם טוב, מתי הוא עשה אותות ומופתים בישראל? הוא עשה אותות ומופתים במצרים, לא בישראל. אנחנו הרי לא היו לנו את המכות, לא חטפנו את המכות. והבעל שם טוב אומר, לא. כשהוא עשה את המכות למצרים, הוא התכוון לישראל, שאנחנו נלמד. כשאנחנו נסתכל ונבין, אנחנו הרי עומדים חודש, חודשיים לפני מתן תורה, שנדע למה אנחנו מחוברים, למה אנחנו קשורים, לאיזה כוח על טבעי, שכל הטבע לא קיים לפניו, ויותר מזה, הוא מבחין בין צדיק לרשע. המכות נועדו בשבילנו, לא בשביל מצרים, או לא רק בשביל מצרים, וידעת כי אני השם שתדע מי אני. ובמילא, אם כך אני חוזר לנקודה, אם המכות היו קורס בתיאולוגיה, סמינר באמונה, שנבין מה העסק, אז מה הרמז בזה? שבאה הדעה השנייה ברש"י ואומרת, שברגע שפרעה אמר חטאתי, לא רק שמכאן ואילך מחלו לו, גם העבר נמחק לו. המכה נעלמה כלא הייתה בצורה כזאת, שלא נותר כל זכר מהעבר, שום דבר מהעבר. אוקיי.
לא, רק רציתי להגיד גם על האש במזבח, גם שירדה מהשמיים, מצווה להזיק.
להביא מן האידיוט, יפה מאוד. הוא מביא עוד דוגמה, שהאש על המזבח ירדה מהשמיים, ועדיין מצווה להביא מן האידיוט. בכלל כתוב, אתה מזכיר לי, שכל פעם, אפילו כשאדם צריך נס, שיעשה את הפעולה הקטנה שלו. שלא יתחיל לחכות מהנס, אלא יש את הסיפור רבי חנינא בן דוסא, שכולם נתנו תרומות לבית המקדש, והוא לא היה לו מה לתת. אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו משהו לתת. אבל לא היה, אז הוא התחיל וסיטט איזה אבן שהייתה שם, התחיל לסטט אותה, ובאו מלאכים מהשמיים ולקחו אותו עם האבן לבית המקדש. נו, אז למה היו צריכים לחכות שהוא יתחיל לסטט את האבן? שמלכתחילה היו במלאכים ונותנים לו אבן ולוקחים אותו. אתה חייב להתחיל. גם כשקדוש ברוך הוא עושה נס, הוא משרה את זה בתוך כלי הטבע, אתה חייב להתחיל. ולכן אנחנו שואלים, אז מה היה העניין במצרים? וענינו שזה היה סמינר באמונה, ואנחנו שואלים מה הנקודה כאן. אז נתחיל. מה הפילוסופיה על העבר? איך אפשר לשנות את העבר? קראתי לפני הרבה שנים סיפור, אני לא זוכר אם סיפרתי אותו כאן פעם, אולי פעם אחת לפני כמה שנים, למרות שהיה ראוי לספר אותו הרבה יותר. קראתי אותו בספר, יש פסיכולוגית בירושלים, שנקראת מרים אדהן. היא פסיכולוגית ילדים, יש לה הרבה ספרים, אישה דתית. והיא, קראתי פעם באחד הספרים שלה, בנספח נדמה לי, בסוף הספר, סיפור וואו. היא מספרת, היא עלתה כבחורה צעירה מאמריקה, משפחה, הורים ליברליים, התקרבו ליהדות שם בבית חב"ד בקליפורניה, אבל היו מאוד מאוד ליברליים, לא היה להם שום חיבור, לא ציונות ולא שום דבר, אבל היא התקפה בפרץ, היא רוצה לעלות ארצה, עזבה את ההורים כבחורה צעירה לפני החתונה, ועלתה לארץ. משפחה עשירה, היא עולה כאן למרכז קליטה, שום דבר לא היה לה, אבל היא אידיאליסטית, היא רוצה לחיות בארץ. הייתה במרכז קליטה בירושלים, ניסתה להתחיל את החיים, ללכת ללמוד משהו, למצוא שפה קודם, למצוא חברים. היא רואה שם במרכז קליטה בירושלים אישה שמיד צדה לה את העיניים. אישה מאוד מרשימה, אצילית, אבל אתה רואה בפנים עצב, אתה רואה בפנים כדרות, אתה רואה מצד אחד הדר, אדם שבא ממעמד גבוה, בצד שני אדם שהחיים יתחזרו אליו. אתה רואה בתוך העיניים את הכדרות, ומאוד סקרן אותה. טוב, היא אמריקאית, היא לא מתביישת, אז היא פעם באה לאותה אישה, אותה אישה הייתה גרה שם במרכז הקליטה, נדמה לי עם 4 ילדים קטנים, הגדול בן 8, והיא לבד איתם, בלי בעל. ערב אחד היא אומרת לה, בואי נצא, נמצא בייביסיטר לילדים, נמצא לבית קפה בירושלים, נדבר קצת. והיה בתעליזות הזאת, והיא משכנעת אותה להשאיר את הילדים ולצאת לפטפט קצת. מספרת לסיפור שנשמע כמו, זה באמת סיפור שראוי לעשות עליו משהו. היא אומרת שהיא באה מאיראן. הם היו מאוד מאוד עשירים. בעלה ניהל כמובן מפעל שטיחים, איך לא, בפרס, באיראן. מאוד מאוד עשירים, עשירי הקהילה. ואז מגיע שנת 79 והמהפכה פורצת. והם עולים האסלאמיסטים לשלטון, והם מתחילים מסע תיאורים, הם רוצים את הכסף. אז דבר ראשון, התחילו עם העשירים. צהריים אחד, היא הייתה אישה עשירה, לא הייתה צריכה לעבוד, היא עומדת בבית, דפיקות בדלת, נכנס הנהג של בעלה, רועד, מזועזע, אומר, הם ירו עכשיו בבעלך, פרצו למפעל, ירו בבעלך, צעקו עליו שהוא סוכן של השאה, שהוא מחובר עם השאה, ירו בו, והשתלטו על המפעל. היא הבינה שהם בדרך הביתה, לא סוכן של השאה ולא שום דבר, הם רוצים את הכסף. רצה לחדר שינה, אספה את התכשיטים שהיו שם, מילה את הכיסים, רצה איתו למוסדות, אספה את הילדים, הייתה ילדה בת 3 הקטנה, הגדול בן 7-8, אספה את כולם, רצה לאחד הפרברים מחוץ לעיר, מחוץ לטהרן, יצרה קשר עם אבריח, וסיכמה איתו שיגיע ליל ירח מלא, ומעביר אותם את הגבול מסוריה לטורקיה. סליחה, מאיראן לטורקיה. הגיע מאמצע החודש, הוא מגיע, היא לא הכירה אותו, חיברו ביניהם. מגיע בן אדם עם 3 גמלים, הוא מראה, התינוק יהיה איתך, אותי הילדים האחרים על הגמלים האלה, הוא מוציא אקדח מהכיס, אוסף את הילדים סביבו ואומר, חבר'ה תראו, תשכחו כל מה שידעתם, אם יש גיהנום זה מה שאתם הולכים עכשיו לעבור. אנחנו הולכים עכשיו לעבור שבועיים הכי קשים שעברתם בחיים, תשמעו, יש לי אקדח. ילד שלא משתף פעולה, שבוכה, שמתעכב, שמתעצל, אני יורה לו בראש, קובר אותו פה ונגמר הסיפור. והיא אומרת, התחיל מסע של גיהנום, 18 שעות ביום, מ-6 בבוקר עד 12 בלילה הם רוכבים. זה מדבר. זה אומר שביום חם עד אימה, בלילה כפור עד אימה. 18 שעות ביום רוכבים. הם הגיעו לנהר, היו צריכים כולם להיכנס לתוך הנהר, הנעליים והגרביים נשארו בנהר, כשיצאו מהנהר היה שדה קקטוסים. לתוך זה הם כבר יוצאים בלי גרביים. הילדים התחילו לצרוח, הוא בא מוציא את האקדח, מכוון להם לראש, לא הייתה להם ברירה, הם ממשיכים. הקטנה לא מוכנה להמשיך, הרגליים פצועות. אז הייתה צריכה לסחוב את הקטנה על הכתפיים. ואז הם מגיעים לאיזה גשר חבלים שמתחתיו פעורת תהום. הוא לא יכול לסחוב אותם, בטח לא את הגמלים. והיא אמרה, אני לא עולה על זה. אז הוא אמר, אין בעיה, אני רבח ויקח את הגמלים. היא אומרת שאם היא הייתה יכולה לקחת ממנו את האקדח, היא פשוט הייתה יורה בו, בלי שום זה, הוא יותר חזק ממנה. אם רק הייתה יכולה, הייתה יורה בו בחזרה, עדיף להישאר פה. וככה שבועיים של צעקות וצרחות וזהו. והגיע היום והם רואים את הערים של טורקיה, והוא אומר, הגענו. ואז כשהם נפרדים, אפילו לא מסתכלת עליו, נתנה לו את הכסף, אפילו לא מסתכלת עליו, הוא אוסף את הילדים, מחבק אותם, ואומר להם, אני יהודי כמוכם. אבל לא הייתה לנו דרך אחרת לעשות את המסע הזה. תבינו אותי, תסלחו לי, אבל בדיעבד אתם תבינו שלא הייתה, לא הייתה לי אפשרות להיות נחמד בשבועיים האלה. בעיניים של האור. ומה הסיפור הזה מלמד? שאפשר לשנות את העבר. לא את העובדות, את הפרשנות של העבר. את המשמעות, את הפשר של העבר אפשר לשנות. את העובדות לא נוכל לשנות. האיומים באקדח יישארו איומים באקדח. אבל העתיד יכול לתת פרשנות חדשה למה שהיה קודם. פתאום האיומים באקדח הפכו להיות החלק הכי יפה בחיים שלך. כי אתה מבין שבלי האיומים האלה לא היינו היום בארץ ישראל. בלי האיומים האלה לא היינו היום בידיים של האסלאמיסטים, בידיים של שימח שימם. אז פתאום הפשר של העבר משתנה, המשמעות של העבר משתנה. זה הרעיון של התשובה. התשובה לא משנה את העובדות. אתה חיללת את השבת. השבת לא תישמר. אבל התשובה אומרת שני דברים. נראה את שתי הרמות של ריש לקיש. א', התשובה אומרת שזדונות נעשו לו כשגגות. כשיהודי בא וחוזר בתשובה, הוא אומר, ריבוני של עולם, לא הבנתי מה אני עושה. לא קיבלתי את החינוך. לא הייתי קרוב אליך, אז לא היו לי חושים רוחניים. לא הבנתי את המשמעות של להיות נגדך. אז פתאום העבר יורד ברמת החומרה. הרמה הראשונה של התשובה היא לצמצם את המשמעות של העבר, כי לא ידעתי, לא התכוונתי. איך התורה מכניסה את זה באות אחת כדרכה, הזכרנו את זה כבר הרבה פעמים? אין אדם חוטא, איש כי תסתה אשתו. איך אומרת התורה? תסתה באיזה אות? בסים. היא הייתה צריכה לומר תסתה בסמך, תסתה מלשון סטייה, סטתה מהדרך. אישה סטתה מהדרך. התורה לא אומרת ככה, תסתה בסים. למה אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. כשיהודי חוזר בתשובה, מה הוא בעצם אומר? קודם שחטאתי, לא רציתי בחטא. שגגתי, לא הבנתי מה אני עושה. אגב, פעם חשבתי ראיה מאוד יפה לזה. איך אנחנו יודעים שכשיהודי חוזר בתשובה, הוא לא רק חוזר מכאן ואילך, אלא הוא אומר, מלכתחילה לא רציתי בחטא, גם קודם טעיתי כשחטאתי, יש לזה הוכחה מאוד פשוטה. עצם זה שהוא שב. ראיתם פעם אדם שבא מעצמו וחוזר בתשובה? תתארו לעצמכם אדם שיכנס לתחנת המשטרה בראשון, ברחוב ז'בוטינסקי, היא כבר לא בז'בוטינסקי, היא למטה, אני זוכר את שם הרחוב, ייכנס לתחנת המשטרה, ייגש ליומנאי בכניסה ויגיד, אני רוצה לבקש סליחה ממדינת ישראל. אתמול חניתי באדום לבן, ברחוב ז'בוטינסקי. לא היה פקח, אבל כל הלילה התהפכתי במיטתי. איך חטאתי כלפי מדינת ישראל, מדינתי האהובה, אז אני בא היום ליומנאי שירשום שביקשתי סליחה. אין דבר כזה. למה? כי אנחנו לא מתחרטים שחטאנו, אנחנו מתחרטים שתפסו אותנו. כשבא הפקח אנחנו כועסים עליו, לא על עצמנו. אין לנו שום בעיה לחטוא נגד מדינת ישראל. אבל כשמגיע שבת תשובה, סליחה, אני לא רוצה להגיד לנגד, לא לחטוא, בדברים קלים, שאנחנו מלמדים על עצמנו זכות, חס ושלום, בדברים חמורים. לא נגד מס הכנסה, חס ושלום. אבל, נתאר לעצמנו, אתם יודעים שהיה פעם אדם שעשה תחרות, כמה אפשר, הוא אמר שאחרי שאני סוחט את הלימון הזה, אי אפשר להוציא ממנו אפילו עוד טיפה אחת. הוא עשה תחרות בבית כנסת. סחט את הלימון, סחט, אמר מי שיוציא ממנו עוד שתי טיפות, מקבל 100 דולר. עבר בין כולם, אף אחד לא הצליח לשחות. האחרון, איזה קטן צ'יק אחד. לחץ, לא יודע מאיפה, הוציא עוד 20 טיפות. אמר, תגידי, במה אתה עובד? אני עובד במס הכנסה. איפה היינו אז? אני אומר, אדם שיבוא למשטרה ויגיד, אתמול חטאתי, אני אבקש סליחה, אין דבר כזה. אבל מגיע שבת תשובה, וכל יהודי זז אצלו מיתר בלב. הוא שוכב במיטה בליל שבת ואומר לעצמו, כמובן, יהודי שיש לו מודעות למשמעות הימים, שוכב במיטה ואומר, ריבונו של עולם, למה אני כזה? למה אני טיפוס של לשון הרע? למה אני טיפוס של מחלוקת? למה אני טיפוס של תאוות? תגידי, למה התחרטת? קרה לך משהו? שום משבר לא קרה. אשתך לא עזבה אותך, אז למה אתה מתחרט? מה רע? מה קרה? והתשובה היא שמה שקרה הוא שמלכתחילה לא רציתי בחטא. החטא היה כפוי עלינו, עצם התשובה היא תשובה שאומרת, ריבונו של עולם, קודם שחטאתי לא התכוונתי. אז ברמה הראשונה מה התשובה עושה? משנה את המשמעות של העבר כי היא מצמצמת אותו. היא אומרת, עשיתי את זה בלא מודע. אבל ברמה היותר עמוקה, זדונות נעשו לו כזכויות אפילו, לא רק כשגגות. כי האמת היא שלא היינו מגיעים לשום מקום בלי הטעויות שלנו. האמת היא שהעבר הוא לא רק שגגות, הוא מקור הכוח שלנו. הטעויות שעשינו הם אלו שהביאו אותנו, לאן שאנחנו הגענו. בואו ניכנס לבית הכנסת ונראה. מי מתפלל יותר טוב? בעלי תשובה, הוא אנשים שנולדו בכפר חב"ד, נולדו בירושלים, נולדו אנשים דתיים, אנשים חרדים, ומתפלל יותר טוב. התשובה פשוטה, נכון? אם רואים אדם שמתפלל ברצינות, כנראה הוא בעל תשובה. אם רואים אדם שמדבר עם חבר בתפילה, כנראה שהוא למד כבר בחיידר, בתלמוד תורה, זה המצב לצערנו. למה? לא שזה מצב חיובי חס ושלום, אבל הרבה פעמים זה מה שקורה, למה? כי בעל תשובה דווקא בגלל מה שהוא עבר, הוא יודע מאיפה הוא בורח. והוא יודע להעריך את מה שיש לו עכשיו. נמצא שאתה לא יכול להגיע להישגים בלי לטעות קודם. אז ההווה שלנו משנה את העבר למפרע שהופך אותו לזכויות, הופך אותה לזרז. יש על זה משל ידוע מפורסם, משל יהודי. מספרים על מיליארדר בארצות הברית, שחותם חוזה, נדע מה שם, קנה תחנה טלוויזיה ב, לא יודע, ב-50 מיליארד דולר. והוא בא לחתום, עסקת ענק, כל התקשורת הכלכלית בארצות הברית, כל העולם עוקב אחרי החתימה. ומגיעים עורכי דין משני הצדדים עם ספרים של חוזים, 5 שנים של מסע ומתן, מגישים לו לחתום שיקרא את העמוד האחרון את הסיכומים ויחתום. הוא מזיז את זה ממנו. הוא אומר, אני לא יודע לקרוא. בוא נה, אתה בן אדם ששווה 100 מיליארד דולר, אתה לא יודע לקרוא? הוא אומר, לא, אני לא יודע לקרוא. ואז הוא מחייך ואומר, אם הייתי יודע לקרוא, הייתי היום שמש בבית כנסת. מי היי? הוא מספר, הוא אומר, גיל 16. אמא חלתה, אבא נפטר, לא הייתה פרנסה בבית, הייתי חייב לעזוב את הישיבה, ללכת לעבוד. איפה אני אעבוד? אני לא יודע לעשות שום דבר. ראיתי מודעה בבית כנסת שמחפשים שמש, שבערב ינקה את בית הכנסת, יאסוף את הספרים. אמרתי, לזה לא צריך דיפלומה, אני יכול לעשות את זה. ניגשתי לגבאים, אני רוצה להתמנות לשמש. בדקו, אמרו באמת מצווה לעזור למשפחה, כינסו אספת עמותה, כתבו חוזה מפורט, מה החובות שלי, מה החובות שלהם, ונתנו לי לחתום. אני אומר, אני מצטער, אני לא יודע לקרוא, תכתיבו לי, תקראו מה כתוב פה. יזדעזעו, אדם שלא יודע לקרוא יהיה שמש בית כנסת, ממש לא, בשום אופן לא. זרקו אותי. לא הייתה לי ברירה, הלכתי לעבוד בחנות עגבניות, לסחוב עגבניות בשוק. התחלתי לסחוב עגבניות, מהר מאוד התחלתי לנהל את הדוכן, מהר מאוד קניתי את הדוכן, מהר מאוד קניתי את המסעית שמביאה את העגבניות לדוכן, מהר מאוד קניתי את השוק, מהר מאוד קניתי את החברה שמייבאת, והנה היום אני פה. עושה עסקה על 100 מיליארד, 50 מיליארד דולר. אם הייתי יודע לקרוא עוד, הייתי היום שמש בית כנסת. אז לפעמים אנחנו צריכים לטעות בחיים כדי להגיע לאיזשהם הישגים, וזה הרעיון של התשובה בעומק. זדונות נעשו לו כזכויות, אומר איש לקיש, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי אם לא הייתי קודם גזלן. אם לא הייתי קודם עושה טעויות ומבין כמה רע לטעות וכמה טוב להיות במקום הנכון, לא הייתי יכול להתקדם. אז התשובה משנה את הדברים למפרע. אז אני מבין, אומר הרבי, מה כל כך רע לרשי. בהתחלה הוא הביא פירוש אחד, שמה קרה לברד? הוא נשאר תלוי ועומד באוויר. וואו, נס! כל אחד שקורא את זה מתפלא, מתפעל. אומר רשי, אני לא מתפעל. כי זה אומר שהעבר נותר קיים, וזאת לא התפיסה היהודית על המציאות. לכן מביא רשי פירוש שני, שברגע שפרעה אמר חטאתי, המטר, הברד נעלם כלא היה, כי ברגע שאתה חוזר בתשובה, אתה הופך את העבר שלך למבורך. לא רק שאין פה חטא, עוד זדונות נעשו לו כזכויות, אתה עוד מגלה שזה הכוח שלך. פרעה היה אומר חטאתי בלי לחטוא קודם. בלי לחטוף הוא היה אומר חטאתי, דווקא שהוא חטף הביא אותו לשם. אז מה פתאום להשאיר את מה שהוא חטף? למה לבזות אותו? זה הרי מה שהרים אותו, זה מה שגרם לו לומר חטאתי. נקרא במובא מספר 4 את הרעיון הזה, את שתי הרמות האלה שאמרנו. אמרנו, התשובה משנה את המציאות. איך היא משנה את המציאות? כי היא משנה את הפרשנות של המציאות, את הפשר של המציאות. היא מלמדת שהעבר שהיה קודם, א', הוא היה רק טעות, רק כשל, ויותר מכך, הוא היה אפילו מקור הכוח שלי, מה שהביא אותי לזכויות. אז במילא, למה צריך להשאיר מזה? לא נשאר מזה שום דבר. נקרא במובא מספר 4. א', במדבר ה' י' ב', איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. נאמר בגמרא סוטה, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס ברוח שטות, שנאמר כי תסתה. אומר הספר העיקרים, ולכן התשובה משנה את העבר. כי התשובה אומרת, קודם חטאתי רק מכוח רוח שטות, ולא רציתי את זה. אומר ספר העיקרים, הפעולות האנושיות שעליהן ישובח האדם הוא יגונה, הן פעולות הנעשות בבחירה וברצון. אפשר לשפוט אותי על דבר שרציתי לעשות אותו. אבל דבר שעשיתי תחת אונס, איך אפשר לשפוט אותי עליו? כשבא יהודי בתשובה, הוא אומר, ריבונו של עולם, קודם שחטאתי, לא רציתי לחטוא, זה היה אונס, זה היה משהו שהכריח אותי לעשות את זה. והדרך לבחון זאת, אם לאחר שנעשה המעשה, הוא רוצה בקיומו ושמח בו. אבל אם אחר שנעשה הפועל ההוא, אינו חופץ בו, והיה מעדיף שלא נעשה קודם לכן מלכתחילה, אין ראוי שיוחס אליו המעשה, אלא לאונס וטעות. וכך כשמתחרט על העבירה, זה מורה שלא נעשה הפועל ההוא ברצון גמור, ואילו היה הדבר תלוי רק בו, לא היה עושה הוא מלכתחילה. אומר הרבי במילא, זה מה שקורה עם פרעה, בא הפירוש השני ואומר, אני מאמין לפרעה שכשהוא אמר חטאתי, הוא התכוון ברצינות. במילא אין שום סיבה להשאיר את המטר. למה להזכיר לבעל תשובה את העבר שלו? למה להזכיר לבעל תשובה את הכשל שלו? הרי הכשל הפך לזכויות. הכשל זה מקור הכוח שלו. זה מה שהביא אותו, לאן שהוא עבר. כמובן, לכתחיל אסור לאדם לחטוא, הוא לא יכול להגיד חטא ואשוב, אבל אם קרה שחטאת, ואתה בא ומבקש סליחה, אתה למפרע משנה את מה שהיה. אומר הרבי בנקודי שיחות וו 53, בנוגע ליהודי ברור שהתשובה שלו מנקה את החטא לגמרי. המהות של יהודי אפילו בעת החטא עצמו היא טוב וקדושה, ואין זה אלא שיצרו תקפו לעשות הפך רצונו האמיתי. וזה פירוש המילה תשובה. אגב, הרבי מכניס את זה כל כך יפה במילה תשובה. עצם המילה תשובה היא, היא מילה מאוד משונה. בשום שפה בעולם לא אומרים תשובה. באנגלית אומרים חרטה. מה ההבדל בין תשובה לחרטה? חרטה פירושה מה שעשיתי קודם, עשיתי. ועכשיו אני מבין שטעיתי, אני רוצה לפתוח דף חדש. אני לא אומר שמה שהיה קודם לא היה. היה, טעיתי, תסלח לי, עכשיו נתחיל דף חדש. תשובה פירושה שאני חוזר אל נקודת ההתחלה. אני בא ואומר, מעולם לא רציתי לחטוא. אילו הייתי יודע אז את מה שאני יודע היום, אם הייתי מבין את משמעות החטא, לא הייתי חוטא. אז אדם שלא רוצה את מה שהוא עשה, איך אפשר להאשים אותו? איך אפשר לבוא אליו בטענות? וזה פירוש המילה תשובה, שכן הוא שב אל רצונו האמיתי, וכך סברה לומר גם לגבי נוח לפני מתן תורה, קודם שאתה בחרת בנו מכל העמים, שהתשובה שלו בכוחה למחוק למפרע כל משמעות של חטא. ומילא אומר הפירוש השני, שגם פרעה, למרות שהוא לא היה יהודי, אבל לפחות לפני מתן תורה, החרטה שלו הייתה חרטה כל כך עמוקה, שמלכתחילה הוא אומר, אם הייתי יודע לא הייתי חוטא, ובמילא צריך לבטל את זה לגמרי, ובזה חלוקים שני הפירושים. הפירוש הראשון אומר שפעולת התשובה של בני נוח אין בכוחה למחוק את החטא למפרע כאילו לא היה, ולכן סוברים שהמטר נשאר במציאותו כתזכורת לחטא. אולם הפירוש השני, זה טעות פה, הפירוש השני סובר כי לבני נוח לפני מתן תורה היה את הכוח להתנתק לחלוטין מהחטא, ולכן סוברים שהמטר התאייד ונעלם כלא היה. מה שרשי מתעקש לומר לנו, להביא פירוש שני, דע לך שכשפרעה חזר בתשובה ואמר חטאתי, לא נשאר זכר, המטר שכבר היה בדרך התפוגג. לומר שגם מה שהיה כבר לא היה. הדברים משתנים. רק רוצה לומר, לפי זה פעם תירצנו, דבר שאלה כל כך פשוטה ויפה ומתבקשת וזועקת. אנחנו יודעים, תחילת פרשת חיי שרה, שרה אמנו נפטרה באופן פתאומי, טרגדיה, חיה עם אברהם אבינו 75 שנה, ופתאום ברגע אחד היא נפטרת, הוא הולך להקידה, והיא שומעת מה קורה, ודום לב, וברגע אחד היא הולכת מהעולם. והתורה אומרת שוויו חיי שרה 100 שנה, ו-20 שנה ו-7 שנים. שלוש פעמים, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים. רש"י שואל, למה נאמר שלוש פעמים שנה? והוא אומר דבר מאוד תמוע. כולן שווין לטובה. לומר לך שכל השנים של שרה אמנו היו טובות. למה? שהיא הייתה בתקוף, היא הייתה, איך זה הלשון שמה? בתקוף היא הייתה יפה כמו, לא, בתקוף כבת חף, בתקוף כבת חף, איך זה? בתקוף כבת חף לחטא, ובת חף כבת זין ליופי. בת 100 הייתה כמו בת 20, שאין לה חטאים, שהיא לא נידונה על חטאים עד גיל 20, ובת 20 הייתה יפה כמו בת 7, שהיופי שלה הוא טבעי, לא צריכה איפור. יופי של ילדה זה יופי טבעי. עכשיו, כל אחד שקורא את הרש"י הזה מתפלא. איזה יופי של דרשה, אבל מה הקשר בין הדרש ובין המציאות? שרה אמנו, זה הדמות שכל חייה היו טובים. רק שלמות. כל חייה הצעירה, כל חייה יפה כמו ילדה בת 7. אנחנו הרי מכירים את הסיפור של שרה אמנו. שרה אמנו עד גיל 90 חיכתה לילד. האישה שרוב ימיה, שני שליש, יותר משני שליש מחייה, היו חיים של המתנה, חיים של ציפייה, חיים של אכזבה. היא כבר התייאשה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לה, תלדי ילדים, היא צוחקת, היא מגחכת, היא כבר התייאשה מלראות נס. אז מה אתה מספר? כולם שווים לטובה, זו צרה שאנחנו קראנו עליה בתורה. יותר מזה, הוא אומר בת חף כבת זין ליופי, כאילו הייתה כל חייה יפה וצעירה כמו ילדה בת 7. הרי היא בעצמה אומרת, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. היא מעידה שכבר הייתה הבלות, שהיא כבר הפסיקה להיות יכולה ללדת. חדלה אורך כנשים, היא מעידה שהיא כבר הזדקנה. אז מה אתה מספר לי סיפורים, כולם שווים לטובה, בת חף כבת זין ליופי? הרי אמנם זה דרש, אבל זאת איזשהו קשר למציאות. הרבי אמר את הרעיון שאנחנו אומרים פה, בוודאי שהיו לשרה שנים קשות, אבל אחר כך השנים הקשות האלה, הם אלה שהפכו את השנים הטובות לגדולות. בזכות זה שחדל האורך כנשים, בזכות זה שהיא הזדקנה, אחר כך כשהיא חזרה להיות צעירה, כולם ראו את הנס, כולם ראו כמה היא גדולה. אז מה יצא? שהשנים הקשות של קודם, אחר כך שירתו את השנים הטובות, הם הפכו את השנים הטובות לגדולות. במילא בדיעבד כולם היו שווים לטובה. נכון שבאותה שעה הם היו רעות, אבל בסוף החיים מתברר שהרוע הוא זה שהפך את הטוב לגדול, הוא זה שהפך את הטוב למודגש. אז בחיים יש שתי דרכים לחוות טוב. מה זה? כן, אז יש שתי, בדיוק, יש שתי דרכים לחוות טוב. יש טוב ישיר, טוב מתוק, טוב נראה ונגלה, טוב שהוא טוב. יש לפעמים, חס ושלום, טוב מסותר, זה רע, זה רגעים רעים. אבל אחר כך שחולף הזמן, פתאום אתה מבין שאותו יום שזרקו אותך מהעבודה, אותו יום שקרה מה שקרה והיית בטוח שזה הסוף, פתאום זה מה שהפך אחר כך את הטוב לטוב, אז גם הרע הוא, גם הוא טוב. גם הוא שירת את הטוב בדרכו שלו. אמנם הרבי פעם אמר שלכן אנחנו מאחלים בראש השנה, שנה טובה ומתוקה. למה שנה טובה ומתוקה? טוב לא מספיק, מה יש יותר טוב מטוב? למה טוב ומתוק? אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו טוב פשוט, טוב מתוק. אל תיתן לנו טוב כזה שנצטרך למשוך את השפתיים ולהאמין שהוא טוב. תן לנו טוב מתוק, טוב שמרגישים שהוא טוב, שנעים לקבל אותו. אין לנו את הסבלנות לחכות עד שנראה אותך השם כי ענפת בי, שנראה שזה טוב. אבל יהודי צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא בכל מקרה שולח רק הזדמנויות, הוא לא שולח צרות. יש דברים שאנחנו רואים את זה בהווה, ויש דברים שאנחנו צריכים להאמין ולהיות בטוחים שהטוב הזה עוד יתהפך, הרע הזה עוד יתהפך, ויום יבוא הוא ישרת את הטוב, ואנחנו נבין אותך השם כי ענפת בי, נבין את הכוח שלו ונבין את המעלה שבו. אני רק אסיים בנקודה אחת מעשית, כל דבר צריך בסוף, אי אפשר להטיל הכל על הקדוש ברוך הוא, גם אנחנו צריכים לעשות משהו כפי שהדברים ישתנו. מה צריך לקחת מפה למעשה? הדברים מאוד פשוטים. ריש לקיש אמר זדונות נעשו לו כזכויות. כן, יש דבר כזה שיהודי חוטא וזה הופך להיות זכות. מה פשט? איך זה יכול להיות? מאוד פשוט, נחשוב על זה במציאות. תארו לעצמכם יהודי שחוזר הביתה 12 בלילה, הרוג מהעייפות, אין אוכל בבית, הוא עצבני, יורד למטה לסטקייה הראשונה שהוא רואה, קונה, לא שואל, לא מה הכשר, לא מה לא הכשר, קונה. למחרת הוא קם בבוקר, אומר, מה זה, זה הרי אלה, זה דרוזים שם, אני יודע, שחטו את זה בכלל, מה, איך עשיתי דבר כזה? מייסר את עצמו, חוזר בתשובה שלמה, לפי כל הכללים, אומר יש לקיש, זדונות נעשו לו כזכויות. אתה תבוא למעלה, תהיה בטוח שאתה הולך לגיהנום, אתה הולך לגן עדן. למה? בגלל הסטקיהי. כי אתה חזרת על זה בתשובה, אז זה יהיה הזכויות שיביאו אותך לגן עדן. איך ייתכן? איך בשר טרף יביאו אותך לגן עדן? אז אמר אדמור הזקן, בדיוק את מה שאנחנו רואים פה בפרק ז' בתניה. הוא אומר, אם אתה לוקח את הרע הזה ויוצר ממנו טוב. נניח אתה קם בבוקר, נזכר מה היה אתמול, ואז אתה אומר, רגע, יש שיעור חדש בבית כנסת, ולא בא לי ללכת לשיעור הזה. אבל בגלל מה שקרה, אני מקבל על עצמי עכשיו החלטה טובה חדשה. אתמול היצר הרע הכניס אותי, היום אני אכניס לו. ובגלל מה שקרה אתמול, אתה לוקח החלטה טובה חדשה שלא היית לוקח בלי זה. אז מה קרה אתמול? רע טוב. אז בסופו של דבר, הרע הפך להיות טוב. יש לנו את היכולת לשנות את העבר. על ידי ההווה, אם אתה לוקח את העבר ומשתמש בו לטובה, אתה יכול להפוך את העבר למפרע ולהפוך אותו להיות כלי שמשרת את הטוב. אז הזדונות לא יהפכו מעצמם להיות זכויות. אם אנחנו נלמד מטעויות, נפיק את הלקח מהטעויות ובגללם נקבל טוב שלא היינו מקבלים בלעדיהם, אז אנחנו משנים את העבר למפרע, נותנים לו פשר חדש, משמעות חדשה, וכמו שרואים אצל פרו, המטר נעלם, המטר והברד מסלקים לגמרי, לא נותר כל זכר מהעבר הבעייתי הזה שהיה. והעיקר כמובן זה נאמר על ימי הגאולה, שכשיבוא המשיח אנחנו נאמר רק 5 מילים. עודך השם כי ענפת בי. אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא שקודם הוא יכאיב לנו. איך יכול להיות? כי אז נבין את כל הטוב שיתה, חס ושלום מהכאב, מכל מה שהיה. אבל העיקר שיהיה כמו שהרבי אמר, בטוב נראה ונגלה, כפשוטו ממש, שלא נצטרך להסברים.